אוקיי, טוב, אחרי תלאות מרובות, שלום וברוכים הבאים לתוכנית 37 של ספק סביר. כן, שלום. איתי נמצאים מסדות הקטל של קמבודיה, ברק ניצן. מהמכרות המדממים של היהלומים בסרילנקה, אביב אור.
שלום. אני יכול להגיד מה שאמרתי עם בלי המיוט?
כן.
שלום.
נראה לי שאם אני אמשיך לתאר זוועות בעולם אז בסוף נצטרך לערוך את זה החוצה. אז מביתו ברמת גן, ערן אבירם.
אהלן.
ליאור הלוי.
היי.
אני ירון, ואתם מאזינים לספק סביר, תוכנית לחשיבה ביקורתית, סקפטיות ומדע. מזמן לא אמרנו את זה פשוט. למקרה ששכחתם למה אתם מאזינים. כן. פה זה לא עושים היסטוריה. והיום בתוכנית, פוטונים שמנים, מבני ננו שמנים בתלת מימד, גננת שמדה, שמנה וסיימטולוגית, היא לא באמת שמנה, גן ילדים עם חשד להשפעות מכת הסיימטולוגיה, אמצעי הדמיה מתקדמים להרבה דברים שלא קשורים אחד לשני. שנייה, על מה שני האלה? שניהם על סרטן, אמצעי הדמיה מתקדמים לגילוי סרטן, שבשאיפה גם לא יפציצו אותנו בקרינה תוך כדי. כהרגלנו תהיה לנו את פינת אמת או ספק סביר, שבה אביב תאתגר אותנו, ורצינו לעשות את פינת איפה טעינו, אבל התעקשתם שלא להגיד לנו שום דבר על התוכנית הקודמת. אז חוץ מהעובדה שישבנו בשקט בפינה, גם אין לנו מה להגיד בפינת איפה טעינו. אוקיי? אנחנו מודים מאוד לכל מי שהשתתף בערב ספקנים בפאב, שהיה בפאב גורדו בתל אביב ביום רביעי האחרון, או יום רביעי לפני שבועיים, תלוי מתי אתם מאזינים לזה, ב-24-11. אנחנו מאוד נהננו, אנחנו מקווים שגם אתם נהנתם ותמשיכו להגיע. יהיה כיף. בשאיפה בימים הקרובים נעלה את התמונות מהערב וכתבה שמתארת את המצגת שהעברנו. כן? מגניב. פאנג דנג 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 דנג. אוקיי, מגניב. אז אביב, ספרי לנו על דברים יותר נחמדים.
השבוע היו שתי כתבות מעניינות על טכניקות חדשות לזיהוי סרטן בצורה מהירה יותר או מתקדמת יותר או פחות לא נעימה ממה שיש היום. נתחיל מהראשון. הראשון עוסק בזיהוי של סרטן לפי דגימה שנלקחת מהגוף. כיום מה שמשתמשים בו זה תהליך ביופסיה, שמוצאים איזושהי דגימה קטנה של רקמה שחשודה כרקמה סרטנית, שולחים אותה למעבדה, שם חותכים חתיכה קטנה מהדגימה הזאת, צובעים אותה בצבע כדי שהתאים יבלטו, ואז פתולוג יושב ומסתכל במיקרוסקופ כדי לבחון את הדגימה ולהגיד האם זה סרטן או לא. עכשיו, א', ברגע שאתה שולח את זה למעבדה וצריך לעשות את כל התהליכים האלה, ואתה סומך על רופא מומחה שיבדוק אותה, זה לוקח הרבה זמן, זה יכול לקחת יום ויותר לבצע כל בדיקה כזאת, וזה תלוי בשיפוט הסובייקטיבי של הפתולוג. זאת אומרת, בן אדם יושב ומסתכל במיקרוסקופ, אם הוא מפספס משהו, אז פספס, זה לחלוטין נתון לשיפוט שלו, האם משהו נראה לו כמו תא סרטני או לא נראה לו כמו תא סרטני. אז קבוצת מדענים מאוניברסיטת אילינוי, בראשות פרופסור סטיבן איי בופארט, פיתחו איזושהי טכניקה חדשה, שנקראת Non-Linear Interferometric Vibrational Imaging, או NIVI בקיצור, שזה יותר חמוד. הם לקחו תאים מאחברושים נגועים בסרטן שד, הוציאו את הדגימה בדיוק כמו שמוציאים אותה בביופסיה, אבל מה שהם עשו אז, במקום כל התהליך של לצבוע ולדגום ולהסתכל במיקרוסקופ וכל זה, בעצם ההבדל שהם השתמשו בו, שהם התייחסו אליו, בין תאים סרטניים לתאים רגילים, זה שתאים רגילים יש בהם ריכוז יותר גבוה של ליפידים, שזה מולקולות שומניות, ובתאים סרטניים יש ריכוז יותר גבוה של חלבונים. ושני הסוגים השונים האלה של המולקולות, הם רוטטים בתדר שונה של אנרגיה. עכשיו ברגע שקראתי את המשפט הזה, זה פתאום הפך את כל הכתבה לשנייה אחת לניו אייג'ית כזאת, אבל
אבל באמת בפיזיקה יש אנרגיה ורזוננס ותדרים, כן.
נכון. כן, אבל ליפידים הם לא סוג של שומנים פשוט?
כן, אחד שומנים, אחד חלבונים.
אוקיי.
אז הרוטטים הם יותר שומנים? סליחה. שומנים רוטטים? רוטטים יותר.
Fuck you all! כן.
מה לעשות?
יפה. מה שהם עשו, הם השתמשו בטכניקה הזאת של אינטרפרומטריה, ששולחים שתי קרני אור, אחת מהן פוגעת בתא ומעצימה את הרטט הטבעית שלו, עושה לו עירור או אקסייטמנט, ואז שתי הקרניים משתלבות חזרה אחרי שאחת מהן פגעה בתא, ובודקים בעצם את ההבדלים ביניהם, את ההבדלים בתדירות שלהם. ולפי ההבדלים האלה אנחנו יכולים ללמוד באיזה תדר רטטתה, אם הוא רטט בתדר של חלבונים או אם הוא רטט בתדר של שומנים.
זה ממש מגניב.
זה ממש מגניב. וברגע שהקרני אור האלה נקלטות, אנחנו מקבלים את התוצאה, וניתוח סטטיסטי של כל, של כל הדגימה בעצם נותן ממש מפה, שמראה מאוד בבירור בצבע אדום תאים סרטנים, בצבע כחול תאים בריאים.
שאלה, בכל סוגי הסרטן יש את ההבחנה הזאת? או רק בסרטן השד או משהו כזה?
אני חושבת שכל תא סרטני מתנהג ככה. בכל מקרה, לפי מה שהם אומרים, זה הניסוי הראשוני שהם עשו, הם הולכים לנסות לשפר את הטכניקה הזאת, ובעצם לשנות את התדירות של הקרני אור, כך שהם יוכלו לזהות כל מיני מולקולות. לא רק חלבונים או שומנים, אלא כל מיני דברים אחרים. שזה יכול גם להרחיב אותנו לא רק סרטן, אלא, לא יודעת, כל מיני דברים שונים שיכולים לקרות בגוף. עכשיו, קודם כל, התוצאה מתקבלת תוך 5 דקות בערך, שזה משמעותית יותר מהיר מיום שלקח למעבדת ביופסיה לעשות את זה.
גם בטח לא צריך מומחיות ממש גבוהה כדי לעשות את זה, כי המכשיר עושה הכל.
בדיוק. במקום שבן אדם יצטרך לזהות הבדלים קטנים שאולי אומרים שזה תא סרטני ואולי לא, הבדיקה המולקולרית הרבה יותר ברורה. ודבר נוסף, הרבה פעמים בביופסיה קשה לדעת בדיוק איפה הגידול נגמר ומתחיל תא רגיל, תא בריא. ובבדיקה הזאת, הרבה יותר קל לדעת הגבולות שלו. זה ממש ברמה של 100 מיקרון, שזה אולי תא או 2 או משהו כזה.
שאלה, היום הרבה מאוד מהניתוחים מתבצעים עם כלים אוטומטיים בגדול, כלומר כלים שהם על סוג של אוטופיילוט. אני יכול לראות מצב מגניב שבעתיד על הסקרפל, על סכין שבא לחתוך גידול, יש גם כאילו מתקן כזה, והוא פשוט מכוון את הסכין לחתוך בדיוק איפה שהתאים הסרטניים נגמרים, זה ממש מגניב.
זה יהיה מעולה עד שזה לא יעבוד טוב.
אני לא הייתי רוצה סכין רוטט שיחתוך לי.
סכין מהיר, אם
כבר. בשבעה חטאים זה עבד.
אז הם באמת עובדים עכשיו לשפר את הטכניקה, מעבר לעניין של לשנות את התדירות של האור בשביל לבדוק מולקולות שונות, הם גם א' רוצים לעשות זה מהר יותר. 5 דקות זה אחלה, אבל אם אפשר לעשות זה באמת בזמן אמת, אז זה יכול להיות מצוין. מחפשים מקורות אחרים של הקרני אור האלה, כדי שאפשר יהיה לנייד את המכשיר שהוא יהיה קטן יותר, כנראה כרגע הוא די מסיבי. והם מחפשים דרכים להכניס את קרני האור לתוך הגוף, כדי שלא יצטרכו להוציא דגימה ואז לבצע את כל התהליך האלה, אלא פשוט עם קטט אירועים מחטים או משהו כזה, פשוט לשלוח את זה פנימה.
כן, זה מגניב.
לבדוק שם, ואז
אתה בא, דוקרים אותך, אומרים לך, יש לך סרטן 4 שעות לחיות, או משהו כזה.
משהו בסגנון הזה.
אני מקווה ש
אתה רואה לפי הפרצוף של מי שמכניס לך את המחט כבר, שאתה הולך למות.
That can be bad. אוקיי. טוב, זה מאוד, כן, מגניב.
זהו, אז זה. טכניקה נוספת נחשפה השבוע, שקשורה לגילוי של סרטן. באמת, כמו שליאורה אמרה גם לפני דקות ספורות וגם בפרק הקודם, או לפני 2 פרקים, אני כבר לא זוכרת, בשביל שגידול סרטני יתפתח, הוא בונה לעצמו מערכת של כלי דם, בשביל שיזינו אותו בחמצן, שקשה לו לקבל בעצמו ככל הנראה. וחוקרים מאוניברסיטת וושינגטון בסיינט לואיס פיתחו שיטה שמשתמשת באור ובקול, בשביל לזהות כלי דם ממש בהתחלה של ההתפתחות שלהם, בתוך הגוף. זאת אומרת, בלי להוציא שום דגימות, בלי שום דבר, ממש בתוך הגוף מגלים אותם מתפתחים. הם השתילו בעכברים ג'ל שגורם ליצירת כלי דם חדשים, בדיוק כמו שקורה בגידול סרטני, ואז הם השתמשו במה שנקרא פוטואקוסטיק טומוגרפי, או פאט, מעכשיו. עכשיו פת לעכברים, כן. בניגוד לאולטרסאונד, ששולח גלי קול, מחכה שהם יפגעו במשהו ואז מקשיב לתוצאה, ולפי זה יודע דברים, פת שולח קרני אור, שמעוררים, שוב, אקסייטמנט, שמעוררים את מעוררים את המולקולות או את התאים שפוגע בהם, ומחמם אותם. ספציפית הפת הזה מכוון להמוגלובין, שנמצא בתאי דם אדומים. והחלבונים המעוררים מפיקים גלי קול שאותם הקולט של האולטרסאונד יכול לשמוע.
מגניב.
ממש מגניב. אז ככה הם מצליחים לזהות כלי דם, רק שהבעיה עם העניין הזה זה שהם קולטים את כל כלי הדם שיש באזור.
כן, כאילו, what gives?
כן, זה לא עוזר הרבה. זאת אומרת, יכול להיות שיש כלי דם מאוד קטנים שהם עכשיו בתחילת ההתפתחות שלהם, אבל בכל יצור חי יש כלי, זאת אומרת, בכל יצור חי, בקיצור, יש עוד כלי דם.
קוראים לזה נימים.
נימים? כאילו, כן, יש דם בגוף. אז
במדוזות אין.
במדוזות אין, נכון, אוקיי. אבל הם לא עשו את זה על מדוזות. אז בקיצור, הפת באמת קולט את כל הכלי דם שיש באזור. אבל מה שהם עשו בשביל לשפר את זה, הם פיתחו סוג של GNB, שזה Gold Nano Beacons, חלקיקי זהב קטנים קטנים קטנים, שנצמדים, שאפשר לתכנת אותם להיצמד לדברים ספציפיים. והם תכנתו אותם להיצמד ספציפית להתחלות של כלי דם. זאת אומרת, ממש לכלי דם קטנים, בייביז, שרק מתחילים להתפתח. לא יודעת איך הם עשו את זה, אבל כנראה שאפשר לעשות את זה.
אני מניח שזה אולי קשור למנגנון העיתונים, העיתותים שגם סקרנו בזה הבא, הקודם, סקרנו בתוכנית הבאה, שסקרנו בתוכנית הקודמת, כשכלי דם בונה את עצמו, אז יש המון עיתותים כימיים, שזה יכול להיות שזה יכול להיות. על הדברים
נכון
האלה.
נכון מאוד.
ובתור התחלה, שימוש ב-GNB, בחלקי זהב האלה, קודם כל הוא הגביר את האותות שכל חלקי הדם פלטו ב-600% בערך, זאת אומרת שכל התהליך, האולטרסאונד קלט בצורה הרבה יותר טובה את כל מה שקרה שם, אבל כמובן ספציפית, הוא גם נדבק ספציפית לחלקי דם, לכלי דם קטנים חדשים, ואז הם הרבה הרבה יותר בלטו בתוצאה הסופית. ואז היה אפשר לזהות ממש באזורים מסוימים, היי, הנה כאן יש הרבה כלי דם קטנים, יכול להיות שמתפתח כאן גידול סרטני, וזה הרבה לפני שיש לנו איזושהי דרך אחרת לדעת את זה. לפני שמתחיל ממש להתפתח הגידול, ואז אנחנו יכולים להוציא אותו, וביופסיה וכן הלאה. אז זהו, זה באמת, אחד מהחוקרים מתייחס לזה בתור טכנולוגיית סטארט-טרק או משהו כזה ברפואה של היום. וזה באמת באמת מרשים, וזה בגוף עצמו, זאת אומרת, לא צריך להוציא שום דבר, לא צריך לפתוח שום דבר.
רק צריך לאכול זהב.
רק צריך לאכול זהב, אבל איננו, מי לא רוצה.
ומדברים מגניבים שאנחנו עושים עם אור, לדברים מגניבים שחננות עושים עם אור, חננות יצרו סופר פוטון, שזה פוטון שמן במיוחד. מדענים, אוקיי, ככה, יש תהליך תיאורטי, שעד 95 היה תיאורטי, בשם התאבות בוז איינשטיין, שזה אומר ש... בוזמן, על שם של מדען בשם בוזמן. כן, אבל בוז, כן, זה מתה. בוזמן איינשטיין, שהיא אומרת שכשחומר יורד לדרגת אנרגיה נמוכה מספיק, אז לדוגמה, הפרוטונים שבו, במקום להתנהג כחלקיקים נפרדים, הם הופכים לחלקיק אחד ענקי ומתנהגים כחלקיק אחוד. וזה נחשב כמשהו תיאורטי לחלוטין, עד שהצליחו ליצור את זה ב-95, והאמת היא בעוד כמה ניסויים די מעניינים השנה. והגבול התיאורטי הבא שנאמר זה, אוקיי, הצלחנו לעשות את זה לפרוטונים, למה עוד אפשר לעשות את זה? ועד לאחרונה חשבו שלדוגמה אי אפשר לעשות את זה לפוטונים, שזה חלקיקים של אור. כי מה שקורה עם חלקיקים של אור, כשמנסים למשוך מהם אנרגיה, אז הם פשוט נבלעים בחומר שמסביבם, הם פשוט נספגים ונעלמים להם. ולכן לכאורה אי אפשר להוריד להם את האנרגיה מספיק שהם יהפכו לשמנמנים. אבל ראו את הפלא, מדענים מאוניברסיטת בון הצליחו ליצור תופעה דומה בפוטונים בשיטה די ארמומית. הם השתמשו במכשור הייטקי ביותר כמראות ולכלוך. הם לקחו אור, שזה לא דבר הכי קשה לעשות, וקלעו אותו בין המון מראות שהן היו מאוד מאוד קרובות אחת לשני, עד מיקרון אחת מהשנייה, שזה אלפית מטר או מיליונית מטר. אני אף פעם לא יודע, מיליונית מטר. אז הם שמו את המראות מאוד מאוד קרובות אחת לשנייה, אבל הם לכלכו אותם בפיסות קטנות של צבע שספגו פוטונים, ואז שחררו אותם שוב פעם באנרגיה נמוכה יותר. ואז מה שקרה זה שהפוטונים לא יכולים להיבלע באמת איפה שהם רוצים, אלא רק להיבלע בפיסות לכלוך האלה שמיידית גם פלטו אותם בחזרה, פשוט באנרגיה נמוכה יותר, אבל הם תמיד נשארו בתוך הקובייה הקטנה הזאת של המראות. וככה הם התקררו, לא רואים אבני עושה מרחאות באוויר, אבל האנרגיה שלהם ירדה, שאנחנו קוראים לזה התקררו, עד למשהו שאם משווים אותו לטמפרטורה, זה אומר שהוא טמפרטורת חדר. אבל האנלוגיות האלה לא באמת עובדות כשמדברים על חלקיקים בודדים, אז הם איבדו מהאנרגיה שלהם, עד שהם באמת גם הגיעו למצב הזה והם הפכו לסופר פוטון אחד ענקי בהתעבות בוז איינשטיין.
למה צריך את זה? למה שאני אעשה פוטון שמן? מה הוא נותן לי?
אז ככה, חוץ מהעובדה ששאר חבריו הפוטונים יכולים לצחוק על הפוטון השמן, וחוץ מהעובדה שזה הדגמה מוחשית מאוד ומגניבה מאוד לעובדה שאין באמת חלקיקים בטבע ואין באמת גלים, וגם האור הוא גם גל וגם חלקיק, וכל הדברים האלה שמעקמים מוחות של אנשים שמנסים ללמוד מכניקת הקוונטים ותורת היחסות. בעוד כמה שנים כן יהיה אפשר לנצל את התגלית הזאת לפיתוח של לייזרים חדשים ואמצעים לשיגור של פרצים אולטרה קצרים של קרינת אור וקרינת רנטגן, שזה לא נשמע כמו דברים מלהיבים יותר מדי בימי היום יום, אבל בכל מיני תהליכים תעשייתיים כמו חריטה על גבי לוחות מודפסים ובתהליכים מדעיים אחרים כמו חקר החלל וחלק עולם ענן וחקר עולם הננו, לדברים דווקא מאוד מאוד משמעותיים. ועד עכשיו, האנרגיה של האור שמשתמשים בו היוותה בעיה די חמורה, אבל הם הראו איך אפשר להוריד עד למינימום את האנרגיה הזאת, עד שהאור באמת מגיע. התאבות בוז איינשטיין זה נחשב כמצב הכי חסר אנרגיה שאפשר להביא חומר אליו. אז זה מינימום אנרגיה שיאפשר להוציא מקסימום מגניבות מאור, אפשר להגיד, והמין האנושי הצליח להגיע אליו.
אז זה טכנולוגיות של אור, של אביב אור, שהיא דיברה קודם.
כן.
באמת, תשתמשו בזה אולי.
כאילו, אני בספק, כי הדבר הזה צריך עדיין חדר שלם עם מכשור מאוד מתקדם, אבל אולי טכנולוגיה, אולי הסורק האולטרה מגניב שדיברנו עליו מקודם, שכשאתה נכנס לתוכו והוא משגר אותך 2,000 שנה לעתיד, ואז 3,000 שנה לעבר, ואז מראה לך את תכולת המינרלים בגוף, אז אולי הוא ישתמש בזה. משהו מגניב שהוא קצת קשור לעולם הזה, התפתחות משמעותית בתחום הננוטכנולוגיה וננוחלקיקי. מי שלא יודע, גם ראיינו את תואר ירדן שעוסק בזה, ננוטכנולוגיה עוסקת במבנים בקנה מידה ננו, שממש מורכבים מאטומים בודדים או לפעמים מולקולות בודדות, ואחד האתגרים הכי גדולים בתחום הזה זה איך לגרום למבנים האלה להרכיב את עצמם על פי תבניות שאנחנו רוצים, כי לבנות את העולם אטום אחד אחרי אטום אחד זה מאוד מאוד קשה, אלא אם כן אתה במיינקראפט, ואז יש המון אנשים שעושים את זה ביחד. בנו דברים מגניבים להלאה. אז זה מה שמחפשים. ועד היום גילו כהן שיטות די מגניבות לגרום לאטומים להסתדר על פני משטח, אבל לא גילו דרכים לבנות מבנים תלת-מימדיים באופן הזה. כל המבנים שבנו הם רק דו-מימדיים, כלומר הקשרים שהמבנים מסוגלים ליצור, הם תמיד רק בדו-מימד, הם תמיד רק לארבעת הצדדים ולא למעלה או למטה. ועכשיו מדענים מאוניברסיטת נוטינגהם, זה תמיד משעשע אותי מה הם בורחים מהשריף או משהו כזה. אז כדי לברוח מהשריף, הם הצליחו לגדל מבנים תלת מימדיים, על ידי זה שליזה נראה מהלך טבעי לחלוטין, פשוט במקום לזרוק פנימה אטומים של פחמן או מימן כשלעצמם, או שרשראות שלהם, הם זרקו פנימה כדורי בקי. שהם כאלה חמודים. כדורי בקי זה כדורים שמורכבים מ-60 אטומים של פחמן, שמסתבר שזה בדיוק בהיקף הנכון כדי שהם יסגרו לתוך כדור, וזה מבנים סופר חזקים, סופר יציבים, ומאוד מאוד מגניבים באופן כללי. לרוב מתארים את זה בתור יהלום חלול במרכז. בתכלס זה השתיק, ובגלל שיש להם הרבה מאוד נפח, הם מסוגלים ליצור קשרים גם בכל הצדדים שלהם, אבל גם למה שאנחנו היינו קוראים לו למעלה ולמטה, והם הצליחו להדגים איך על ידי זה שהם משתמשים בזה כחומר גלם, הם מסוגלים כן לבנות אבני לגו תלת מימדיות בצורה יציבה ויפה על פי תכנונים. אז זה עוד התקדמות מאוד משמעותית בנושא, וסתם שישע אותי, מסתבר שהמבנים, כדורי בקי, שחשבנו שהם מבנים מאוד מיוחדים, שהם מאוד נדירים בטבע, ואנחנו צריכים ליצור אותם באופן מלאכותי, אז לאחרונה אסטרונומים מגלים כדורי בקי בחלל. עוד ועוד ועוד, במקומות שבהם כוכבים מתים או נולדים, נביולות, אז נמצאים המון 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 מבני כדורי בקי בחלל. כן, כן, כדורי בקי אמיתיים, כאילו, קטנים מאוד, פשוט הם, שוב, הם רוטטים בתדר מסוים, ואפשר לגלות את התדר הזה, וזה מעלה כל מיני תיאוריות שלהם לגבי אולי ככה מולקולות אורגניות ומורכבות יכולות לשרוד מסע בחלל, כי הם יכולות להיות בתוך הכדורי בקי האלה, ואז כשהם מתרסקים בשביט או משהו כזה, הם ייפתחו והמולקולות המורכבות ייצאו מתוכם ויוכלו לשרוד את הקרינה הקוסמית וכל מיני דברים שכאלה. כן, כן.
זה כל הזמן מזכיר לי את הדבר הזה שאנשים מדברים על דברים טבעיים מול דברים סינתטיים, שבעצם איזושהי תפיסה מוטעת לגבי, אני אקרא לזה המציאות, בסופו של דבר הכל טבעי, אנחנו לא יכולים לייצר משהו שהוא נגד חוקי הטבע באמת, ולכן לא כזה מפתיע, מפתיע כי זה קרה, אבל לא מפתיע, לא מפתיע בקונספציה שנמצא, שנסנטז כימיקל ואז נמצא אותו באופן טבעי במקום אחר. כי בעצם שניהם טבעיים, כי אנחנו לוקחים חומרים עם חומרים ומייצרים חומרים.
השאלה זה פשוט מה הסבירות לתנאי ההתחלה שייצרו את זה באופן טבעי, ופה, כי הוא מסתבר, מוצאים בהרבה מאוד נבולות שמסתכלים בהם עכשיו, אז מוצאים כדורי בקי, שזה מאוד מגניב, זה גם כדורי בקי.
מאיפה בא השם הזה, כן?
זה על שם בקמיניסטר פולר, שכימיקאי ופיזיקאי מאוד מתקדם, שעשה כל מיני דברים.
זה שם של כלב. בקי. מיר, בקי.
אוקיי, יש עוד משהו שאני רוצה לדבר עליו.
אני אשמח לשמוע, ירון.
וזה אני אשמח גם אם תגידו מה דעתכם, כי בכל השאר לא אכפת לי מה דעתכם. אז ככה, קודם נתחיל מהעובדות. מהעובדות שאפשר להסכים עליהן. יש גן בתל אביב בנחלת יצחק, ברחוב תוצרת הארץ 12.
פאקט.
פאקט. תוצרת הארץ, כן, כן, בארץ. אז יש שם גן פפה. שפפה. למרבה הפלא הוא לא מטופל על ידי פפה, אלא גננת עם שם אחר לגמרי. וזה גן שפועל כבר הרבה מאוד שנים, והגננת ורוב הסייעים והסייעות בו, הם מצהירים על עצמם בריש גלי ובלי בעיות, וגם לא אמורה להיות בעיה עם זה, שמאמינים בסיינטולוגיה, והולכים בדרכה. עכשיו, בגלל שהם מצהירים על עצמם באופן הזה, לאורך השנים, כל פעם שהם רוצים לדבר על סיינטולוגיה ורוצים להגיד, הנה הארגונים המושפעים מסיינטולוגיה בארץ, גן פפה חוזר ועולה. אוקיי? זה ברמת העובדות. זה עולה בדיווחים, זה עולה בארץ, זה עולה בתקשורת, בכתבות שעושים וכולי. עכשיו, היות והגן הזה נמצא באזור של מוסכים, והמבנה שלו לא הוקם מלכתחילה כמבנה חינוכי, הוא צריך לקבל כל מיני אישורים מהעירייה, שזה בטיחותי להיות שם וכולי, ומדי פעם לפעם, כשמישהו נזכר בזה שזה גן שמזוהה עם סיינטולוגיה, שהמפעילים שלו מזוהים עם סיינטולוגיה, אז יש מיני סערה זאת סביב האישור, התהליך של האישורים האלה. והשנה ספציפית, בוועדה בעיריית תל אביב שאמורה לתת האישורים האלה, פרצה שערה די רצינית, ונוצרה מעין קואליציה בין נציגי הסיעות שם, בין שס לקדימה לאלה, ונראה שהגן לא יקבל את חידוש האישורים שלו. חלק מהאנשים שמונעים את זה, הם אומרים שזה רק בגלל שהוא באזור של מוסכים, ויש שם תחנות דלק ויש עדים, אבל הם אמרו, אבל כן, לפחות אחת מהסיבות, זה כי מדאיג אותנו הקישור הזה לסיינטולוגיה, בעוד שאנשי חברי סיעת מרץ, לדוגמה, טוענים שמדובר באפליה, וכל אחד יכול להאמין במה שהוא רוצה, וזה לא אמור להשפיע על מתן אישורים טכניים כאלה ואחרים. אף אחד לא מסתיר את העובדה שזה גן שכזה, ומחיפושים שאני מצאתי ברשת, זה נראה שחלק גדול מההורים מאוד מרוצה ממה שקורה בגן, חלק גדול מההורים, הוא אומר שהילדים מתחנכים טוב, ויש שם גישה שונה, הגננת אומרת, כל התכנים שאנחנו מעבירים הם מפוקחים לידי משרד החינוך, האופן שבו אנחנו מעבירים את זה אבל, הוא השיטה הסיינטולוגית ללימוד. מה זה אומר? זה אומר לא להשתמש במילים גדולות שהילד לא מבין לדוגמה, לא ללמד על מושגים בלי לתת דוגמה פיזית שאתה יכול לגעת בה בידיים, זה נשמע כמו דברים הגיוניים לגמרי, ועוד כל מיני דברים מסביב לזה. מצאתי כמה עדויות ברשת, שלפחות בשלבים מסוימים בעבר, גם עוברו שם ממש תכנים סיינטולוגיים, כמו לימוד מתוך עוברות הדרך אל האושר, ודברים שכאלה, ושמטפלים בריבים בין הילדים בגן, גם בדרכים סיינטולוגיות. כמו לדוגמה, אם ילד הקה ילדה והיא התחילה לבכות, אז עושים איתה טכנולוגיה שהסיינטולוגים קוראים לה... וואו. איך פרופגנדה עובדת. משתמשים בשיטה, לא טכנולוגיה, טכנולוגיה זה המונח הסיינטולוגי לזה, משתמשים בשיטה של שחזור, כלומר לשחזר את פרטי האירוע שוב ושוב ושוב במעין דיבור מונחה עם הבן אדם, כדי להוציא אותם מזה, שאם ילדים מסתבר שזה לפחות על, לפי עדות ההורים זה עובד לא רע.
I trust those parents.
טוב. וזהו, ויש מעין דיון ברשת, כבר לאורך שנים האמת היא, בין האנשים שהם אומרים, תשמע, לא אכפת לי במה הם מאמינים, זה עובד, אני מרוצה, הילד שהיא מרוצה, הם לומדים טוב, הם זה, גן שקט, בלי בעיות, לעומת ההורים שהם אומרים, תשמע, הפתח הזה זה פתח גם לשטיפת מוח סיינטולוגית, לדברים שאתה לא רוצה שהילד שלך ידע, וזה גם משפיע עליך וכולי. והאמת היא שאני די חצוי, אני לא כל כך יודע מה דעתי בעניין הזה.
צריך לפרק את זה קודם פה, יש לך שתי אישוז, אחד זה הרישיון. הרישיון הזה, מה המודדת שלו, במה הם צריכים לעמוד בשביל לקבל את הרישיון הזה?
הם עומדים בכל מה שהם צריכים לעמוד בו.
אז הם צריכים לקבל את הרישיון. כי זה לא אמצעי, יש פה אולי בעייתיות באמת, שהתכנים שמעבירים, הם עשויים, ייחשב לא חוקיים תחת שטיפת מוח או דבר כזה, אבל זה צריך להתבדק בנפרד על ידי הממשלה. אם כרגע יש להם בקשה לרישיון ואין להם, אז הם צריכים לתת, והם עומדים בתקנים, צריכים לתת להם את הרישיון, ואחרי זה שתחילו בחקירה.
אני מסכימה עם ברק, והדבר שהכי חשוב לי בכל אופן בכזה מקום, זה שתהיה, שזה יהיה בצורה, שזה יהיה גלוי. הגן הזה, כשאני מגיעה לשים את הילד שלי בגן הזה, אני צריכה לדעת, כשאני מגיעה, אני צריכה לדעת שיש שם אנשים שמאמינים בסנטולוגיה, שיש שם, שהחינוך שם הוא על פי עקרונות הסנטולוגיה. זה כמו, זה לא שונה בעיניי מגן חרדי. אוקיי? זה גן חרדי, יש שם עקרונות של חינוך חרדי. זה אותו דבר, זה פשוט, זה סנטולוגיה וזה חרדי.
זה actually a good point.
זה בגדול אותו דבר מבחינתי, ומבחינת החוק היבש, הם צריכים בהחלט לקבל את הרישיון, בהנחה שזה עומד בקריטריונים של רישיון. אבל זה לא שונה, לא חרדי או לא יודעת מה.
אז ככה, כשאני קראתי את זה, בנוגע לרישיון זה גם הייתה דעתי, אני... שימוש באמצעים טכניים כצורה של צנזורה זה אף פעם לא מוביל למקומות טובים. חוץ מפמקרה של הנאצים, שם זה עבד לא רע. לא, זה עבד נוראי שם. אבל אני לא כל כך יודע לגבי זה, כי יש הבדל אחד מהותי בין גנים חרדיים, נניח, לבין גן מונחי סיינטולוגיה, והוא שלפחות על פי המרכז הישראלי לכתות וכמה ועדות של הכנסת בנושא הזה, של שלום הילד ודברים שכאלה, סיינטולוגיה מוכרת ככת בארץ. וככזאת אמורים להיות אמצעים מסוימים שמופעלים כנגדה.
לדעתי הבעיה העיקרית זה... שחרדי, שהעולם החרדי לא מוגדר ככת. באמת, אם אתה תיקח את כל המאפיינים שלו, יש לו בו מאפיינים של כת. במיוחד כמו במאה שערים. מאה שערים יש שם כל מיני פלגים, ובעולם החרדי בכלל, שאם אתה תתחיל לחתוך בפלגים האלה בדיוק, זה כתות קטנות קטנות שמצטרפות למשהו גדול שנקרא כת ועולם חרדי. הבעיה לדעתי היא זו, ולא זאת ש... שנותנים לסנטולוגיה או לא נותנים להם רישיון.
כן, קאט או לא קאט, חינוך שנובע מדרך חיים, ולכל אחד, כל אחד וכל אחד שמשתייך לקבוצה כזאת או אחרת, יש כזה, הוא סוג של שטיפת מוח, אתה יודע, התרבות היא שטיפת מוח, אבל אנחנו בתור הרוב הישראלי, לא אני ואתה, אלא יש רוב ישראלי כזה שעובד בתוך הדמוקרטיה, שמחליט איזה סוג של חברה הוא רוצה שיהיה לו, ועל כן אנחנו מחייבים חינוך מסוים לילדים, הוא מסוים גם כמות ואיזה נושאים אנחנו מלמדים אותם, ודברים אחרים אנחנו פועלים נגדם. עכשיו, אז אנחנו לא עושים את זה כלפי חרדים, כי זה חלק מהאופי של המדינה וחלק מהתרבות שלה, והרבה אנשים עדיין חושבים שזה טוב. אבל עם דברים כמו סיינטולוגיה, אפשר אולי לעשות משהו.
האמת היא כליברל...
אבל צריך לבדוק את זה קודם כל. בוא נקפוץ.
כליברל, כרייג'ינג ליברל, אני מאוד מסכים ליאורה שכל עוד ש... וזה גם מה שחיפשתי באינטרנט, וזה עלה מכל מקום. כל הורי שמביא את הילד שלו, גלויים איתו, אומרים לו את זה, זה עולה בפגישה הראשונה, בריאיון. אני אומר, מהרגע הזה, יש לך את הזכות המלאה להחליט, אם אתה רוצה לשים את הילד שלך שם, ואין בו פגיעה פיזית, או אחת מהפגיעות מהקווים האדומים שהמדינה הגדירה. אז בבקשה. כן, ומלמדים את התכנים על פי תוכניות משרד החינוך, פשוט באופן קצת שונה. הקטע המעניין הוא אבל, שלכאורה אפשר להגיד שעל פי החוק הישראלי הם עוברים על החוק, כי יש חוק ישראלי שאוסר לפעול לשינוי אמונתו של קטין, ואם חושפים אותו הסיינטולוגיה מגדירה את עצמה בארץ כקט, גם בכתבות שקראתי,
לא מגדירה את עצמה,
כדת, סליחה, כדת, 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 שזה אומר שאם אתה מכניס ילד שדתו יהודית לשם ואתה מלמד אותו תכנים סיינטולוגיים, לכאורה הם נופלים תחת החוק הזה, שלדעתי הוא חוק נוראי וצריך להעיף אותו ולשנות אותו וכו וכו וכו, אבל לכאורה מהרמה הזאת הם עוברים על החוק, אפשר לטעון. אבל אני בעד שכאילו שיפתחו גן כזה ויהיה אפשר להביא לשם את ההורים, וכל עוד שיודעים, אז שלסנטולוגיה יהיה גן גם, כאילו אין עם זה בעיה.
אמרת שקודם מי שנלחם בזה בעיקר זה החרדים, ועל זה נאמר הפוסל במומו פוסל.
אבל תכלס צריך לשים את האנשים האלה ואת הילדים שלהם תחת בקרה, כי can't trust those fuckers. תכלס. כאילו מדברים על חוק ובזה, אבל...
עם גני ילדים זו בעיה, כי גם אם תשים שם איזשהו מפקח שיבדוק במשך חודשים מה קורה, יום אחרי שהוא עוזב, אז עושים איזה משהו שונה קצת, ולילדים אין את ההכשרה לדעת מה עשו להם.
איזה מפקח? צילום 24 שעות, פאקינג מוסד.
אני לא יודעת אם אתה יכול לשים צילום 24 שעות בגן ילדים.
לצערי הרב אפשר, וגם התחילו לעשות את זה בכמה גני ילדים ובתי ספר, אבל זה לצערי באמת, כי דעתי זה דבר רע ולא טוב.
אבל זה לא מגיע ממקומות שהוכח, שכאילו מתעללים בילדים באופן פיזי?
לא.
סתם בכל מקום שרוצים?
אולי זה מה שהניע את היוזמה הזאת מלכתחילה, אבל... עכשיו מי שהגישה תביעת הטרדה מינית נגד, הטרדה מינית, סליחה, תביעה באונס נגד הנצב ברלב, היא אחראית לתוכנית עיר ללא אלימות, שבמסגרת זה מרשתים את תל אביב וערים אחרות בארץ במצלמות, כולל במוסדות חינוכיים, ולמעשה זה נעשה בלי שום קשר למה הסטטיסטיקה הקודמת לאלימות הייתה, והם גם לא נותנים לחשוף את הסטטיסטיקה האמיתית של מה קרה אחרי שהכניסו את המצלמות, הם לא חושפים את זה לוועדת הבקרה של הכנסת. מה ש... סליחה, זה לא קשור לכל הקטע הזה, אבל זה פשוט לא נתפס בעיניי, איך שליחי ציבור לא חושפים נתונים בנוגע לתוכניות שלהם לוועדת הבקרה של הכנסת, אבל...
משתמשים בתקשורת במקום.
כן.
בקשר למה שאביב אמרה, יותר מזה, היום אם תראי פרסומות או אנשים שמנסים לקדם את זה שיש לי גן פרטי, כל מיני מעונות וכאלה פעוטונים בבית, אז מצלמות 24 שעות, תוכלו לצפות בילדיכם, זה תופס כטרנד מאוד חזק.
יפ, נעצק.
טוב, אז זה המצב.
אם כבר הזכרת, אז בוא תדבר קצת על הפוליגרף.
רק נגיד, עכשיו בכותרות עולה הפוליגרף, בתור המכונה שתכריע את המאבק העדויות בין ניצב ברלב לבין א', כן, שאגב אסור על פי חוק להזכיר את שמה גם אם היא בחרה לחשוף את עצמה. היה אסור לה לחשוף את עצמה, רק לבית משפט מותר לעשות את זה. זה זכות שלא שמורה לה. בכל אופן, בעיתונות וכולי הוצג הגרסה שלו מול הפוליגרף, עלו בעיות בפוליגרף, היא עברה את הפוליגרף, הוא נכשל בזה. אנחנו מזמינים אתכם להקשיב לניתוח שאנחנו עשינו על הפוליגרף, גם מתוך החוויה האישית שלי וגם מתוך מידע מוצק ומחקרים אמיתיים שנוצרו באינטרנט, שמראים שפוליגרף הוא כלי נורא והיום לבדוק אמינות של בן אדם, אבל גם בנוגע למקרים ספציפיים שאתה רוצה לשאול עליהם דברים עובדתיים, כמו במקרה הזה, האמינות שלו היא לא גבוהה, היא קצת יותר מהטלת מטבע, ומה שיותר חמור, אם אתה יודע איך הוא עובד, מאוד 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 קל לעבוד עליו. מה שמפתיע אותי בכלל שאנשים עדיין נכשלים בו. מפתיע אותי שניצב ברלב נכשל בפוליגרף, כי כל כך קל לעבוד עליו.
כי הפרק הזה שאתה מדבר עליו, אף אחד לא שמע אותו. סתם, לא פשוט. רוב האנשים לא יודעים, ובגלל זה התקשורת עושה שימוש מאוד מוצלח, ולעשות כותרות שדי מכריעות את אשמתו של בר לב, או מה שמו, that fucking guy, rapist bastard.
או שלא.
כן, אבל זה באמת הטון שאתה מקבל, שאתה קורא את העיתונים, והשימוש בפוליגרף הוא חלק חזק מזה, כי רוב האנשים עדיין חושבים על פוליגרף כמכונת אמת.
אני שמעתי צדיק אחד בסדום בגלי צהל, אני לא זוכרת מי זה היה, אבל אחד הכתבים שבפירוש אמר, תקשיבו, פוליגרף זה מאוד תלוי מי שואל ואיך שואלים, הוא דיבר על זה שזה לא כזה אמין, אבל כמו שברק אמר, רוב הטון בתקשורת היה, הנה, היא הצליחה והוא לא.
והוא גבר, אז הרבה יותר סביר שהוא השם. בעמדת כוח, אז כן.
האמת היא סטטיסטית, כנראה שהמשפט האחרון הוא דווקא נכון, אבל...
We don't know how many innocent people there are in jail, man.
אוקיי, ועכשיו לפינת איפה טעינו. הפעם, מאזינים יקרים, לא אנחנו טעינו, אלא אתם. האזינו במהרה לתוכניות האחרונות ותבואו על סיפוקם. בכל אופן הזה, אין לנו שום דבר לפינת איפה טעינו. גם לצערנו לא הספקנו לעשות תחקיר על שאלות המאזינים בעקבות התכוננותנו לערב ספקנים בפאב, אבל אנחנו מקווים שפחות נהנתם מהערב ומהפוסט שיציג את המצגת ואת התמונות מהערב שנעלה בקרוב.
בשבוע הבא יאללה, אנחנו נביא בספק ישיר כי שלושה מבקשות המאזינים.
אוקיי.
אז זאת תהיה תוכנית נהדרת בשביל לפחות שלושה אנשים.
לבקשתכם. כן. מעולה. ועכשיו כסוס פירי השמח למצוא את שיחו. אביב.
הפעם זה אומנם לא חג שלנו, אבל בארצות הברית יש את Thanksgiving בקרוב, שזה כידוע חג שבו... האדם הלבן אוהב אינדיאנים, וכולם אוהבים אחד את השני, ואף אחד לא הרג אף אחד אף פעם, ולא העביר להם מחלות. כן, אבל הם נועדו להיות על שולחן Thanksgiving, אז זה לא נחשב. בכל מקרה, אני אתן לכם, כידוע לכולם, מאז הכניסה של האדם הנוצרי לאמריקה, האינדיאנים התחילו לשלב, אני אקרא להם אינדיאנים ברשותכם ולא נייטיב אמריקאנס, פשוט בשביל לקצר תהליכים. הם התחילו לשלב כל מיני אלמנטים מהדת הנוצרית, בכל מיני דתות ואמונות שלהם. ונוצרו כל מיני זרמים שונים של דת אצל הילידים האמריקאים. אז אני רוצה לספר לכם על שלוש דתות כאלה, שלוש כנסיות כאלה אפשר לומר. ואתם תגידו איזו אחת מהן היא שקר.
וואו.
אחד, ה-Indian Shaker Church, כנסיית הרעידות האינדיאנית, בגלל הרעידות שמשולבות בתקסים ותפילות. שתיים, Native American Church, כנסיית הילידים האמריקאים, שנקראת גם פיוטיזם, על שם קקטוס שמשתמשים בו בשביל לעורר הזיות וחוויות רוחניות. ושלוש, Church of the Earth, כנסיית האדמה, שדוגלת בין השאר בהימנעות מאכילת בשר. אירן?
שלוש? זה לא עובד ככה.
זה הנחוש או ש...
מה לא, תן לנו לנסות.
אני אנחה ששלוש זה השקר.
אוקיי. ירון?
אני האמת אצטרף לערן, אבל לא אשאר, הנגמת עם היסטורי כהה ויפה כמור. לדעתי פשוט חלק מאוד מאוד גדול מהתרבות האינדיאנית היה, וסביר לדעתי שהוא יישאר צייד, ולקחת מאימא הטבע מה שאתה צריך ממנה, ולא נראה לי סביר שהם יהפכו להיות צמחוניים. מהמעט שידוע לי עליהם.
ליאורה?
הראשון היה רעידות והשני היה מה?
כנסיית הילידים האמריקאים שנקראת גם פיוטיזם, על שם קקטוס שמעורר חוויות רוחניות.
זה השקר. השני לדעתי הוא השקר, כי היה להם את זה עוד קודם, הם לא היו צריכים את הנוצרים שיבואו ויספרו להם שיש קקטוסים עם הזיות.
זה לא... זה דתות אינדיאניות, זה לא בהכרח דתות שהגיעו מהנוצרים ו...
זה לא רק מההשפעה של ה...
לא, זה באופן כללי דתות של אינדיאני.
אוקיי, אז... אז אחד נראה לי מטופש, שאצלהם אין ממש רעידות, יש להם יותר כאלה ריקודים כאלה, לא נראה לי שהם יופו. טוב, אחד. החלטתי אחד.
תמיד עושה את זה, ואיכשהו זה מצליח לה, אני לא מבין את זה. כן, את הולכת, מצמצמת, מגיעה לזה, ואז את לא בטוחה, את מחליפה למשהו אחר לגמרי.
זה בילון מספר אחד.
על פי מונטי הול תמיד כדאי להחליף.
אבל אף אחד לא חשף כלום. בכל אופן, אז קקטוס שמייצר פיוטי זה טוב, וצריכה להיות דעת כזאת, so I'm gonna say that's true. שייקרים, השם מטופש, אבל להבדיל מה שלי אור אמר, כן, יש את זה בכניסה הנוצרית, במיוחד הם חושפים לקושים, אבל קטעים של הכניסה של הרוח תמיד מלווים בשקשוקים, את יכולה לראות זה גם בבלוז ברדרס, יש דוגמאות לזה, בתוך אחת הצנות בכניסה. וכן, ומה שירון היה הגיוני גם, כן, לא נראה לי שהם הפכו לצמחונים, גם שותים הרבה אלכוהול, אז צריך בשר בשביל זה. אז כן, אז אני איתכם, שלוש הוא השקר.
אוקי דוקי.
אביב, מה את אומרת?
מה לדעתי? לדעתי הכל שקר. כן, אבל זו רק דעתי האישית. העובדות אומרות אחרת. אז בואו נתחיל משתיים, כי אף אחד לא אמר שום דבר על שתיים. כנסיית הילדים האמריקאים, שנקראת גם פאוטיזם, זה אכן דת אמיתית. לפי הסיפור...
Sign me up.
אינדיאני בשם קואנה פארקר הותקף על ידי שור בדרום טקסס, ואיזשהו מרפא אינדיאני מהאזור הכין לו שיקוי או קרם כלשהו שעשוי מהקקטוס הזה, מפיוטי.
פיוטי. סתם, אפשר להגיד את זה הרבה צורות, אבל הסטלנים מכירים את זה בתור פיוטי.
פיוטי, סבבה.
לוסוג'ניק.
כנראה יש לדבר הזה, אם משלבים אותו בצורה מסוימת, יש לו תכונות אנטיביוטיות מסוימות, אז ברגע שהבחור עברי הוא אמר הידד, אלוהים נגלה עליי וכן הלאה, הוא טוען שהצמח ניתן לנו מהבורא וצריך לשלב אותו בתקסים דתיים, ובאמת הרבה מאוד מהתקסים הדתיים שלהם כוללים אכילה וכל מיני צריכה שונה של החומר הזה, של הסם הזה.
זוגת אבל משעממת, ברוב הדתות כששור תוקף מישהו, יהיה להם ילד.
כן, אבל... אז זהו, זו אחת מהדתות שהיא הוכרה באופן רשמי באוקלהומה ב-1918, כנראה הגדת שיש לה הכי הרבה מאמינים בקרב האוכלוסייה האינדיאנית.
תראה, כי לבד מה שירון אמר, תקסים דתיים שכל פעם אתה צריך לקחת סם מעורר רזיות, אני לא נראה לי כזה משעמם, אולי נוראי, אבל משעמם לה.
זהו, באמת יש סעיף בחוק שמגדיר שזה בסדר להשתמש בסם הזה לאינדיאנים שמאמינים בדת הזאת.
בונה, איך התנועת הלגליזציה עדיין לא עלתה על זה?
מה זה לא? זה בגלל שהם מיעוט. פגוע.
כן, פגועים ומסכנים אז נותנים להם. זה הגיוני. כנסיית הרעידות האינדיאנית, Indian Shaker Church, היא אכן זרם אמיתי של דת אצל אינדיאנים, מסוימים לפחות. היא לא קשורה לשייקרס, שהם חבר'ה אחרים לגמרי. הנגרית שיקן. והסיפור מאחורי הדת הזאת אומר שג'ון סלוקה משבט הסקוואקסין, שזה בערך שני שמות שמבטאים אותם אחרת לחלוטין ואיך שכותבים אותם, גסס ממחלה ב-1881, הוא היה ממש מת, וברגע שהקנו שהביא את ארון הקבורה שלו עבר את עיכול הנהר, הוא קם לחיים באופן פלאי, ואמר שהוא ראה את ישו, כי ברגע שהגיעו הנוצרים אז כולם התחילו לראות את ישו. כמה חודשים אחרי זה הוא נעשה חולה שוב, וכשאשתו התפללה לשלמה, אז היא התחילה לראות באופן בלתי נשלט, באמת כמו כל החבר'ה האלה מהכנסיות הנוצריות שרועדים בזמן תפילות, ומכאן הגיע כמובן השם של הכנסייה. הם משלבים אלמנטים מהנצרות, כמו השילוש הקדוש, כמו תפילות יום ראשון בכנסייה, נרות, הסימן של הצלב, כל מיני כאלה דברים. אבל הם דחו את התנך, כי הם האמינו שמילת אלוהים תמועה בגוף ובנפש, ולא צריך דברים כתובים בשביל זה. אני לא חושבת שזה משם זה נובע, אבל אולי. וגם כל מיני דברים יותר אינדיאנים, כמו באמת שירה, והתקסים הדתיים שלהם כוללים תנועה במעגלים וריקוד בחדר, זה נשמע נחמד בסך הכל. וכן, את השלישי המצאתי לגמרי, למרות שיש שבטים, אני לא זוכרת את השם שלו, יש בו הרבה צ'ה, אבל יש שבטים אינדיאנים שדווקא כן באמת נמנעים מבשר, אולי לא 100%, אבל כן מנסים לחיות מהאדמה וטירס וכל מיני כאלה דברים. וגובלינים, כן. אז כל הכבוד.
תוציא אותנו מהתוכנית.
אוקיי, טוב, אז מגניב, ותודה רבה, ואל תאכלו בסרטן.
תודה לך, אירון.
ותודה למאזינים, והצטרפו אלינו שבוע הבא לפרק מיוחד לבקשתכם. כן?
לפחות שלוש מכם, אולי.
לבקשת סאבסט מאוד ספציפי מכם, אבל אנחנו מזמינים את כל השאר באקט של אחווה אוניברסלית והזדהות, לחשוב על כל אחד ואחד מכם, כאילו הוא זה שיצא ממצרים וקיבל את שאלת המאזין שלו. כן?
המואזין.
המואזין, שאלת המואזין שלו. אז תודה ולהתראות.
ביי ביי ביי.
ביי ביי.